לפתוח בהודעה ששבוע הבא ועוד שבועיים לא יתקיים השיעור. אני נוסע לארצות הברית, יש גם שם כמה תיקונים וכמה אנשים שצריכים גם אותנו שם. אז השיעור הבא שלנו יתקיים עוד שלושה שבועות בעזרת השם, שאני אזכה לראות את כל הפרצופים של כולכם פוקדים ביחד איתנו את ספסלי בית המדרש. בשבוע שעבר אנחנו יצאנו לחקירה מאוד מעניינת ומרתקת, מי נקרא הרוג מלכות? האם סתם יהודי שנפטר על ידי, נרצח על ידי גוי, הוא נקרא הרוג מלכות? שעליו אמרו חז"ל במסכת פסחים בדף נון וגם במסכת בבא בתרא בדף יוד, הרוגי מלכות אין אף בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. ככה לומד רש"י גם בדף יוד ח' עמוד ב' במסכת תענית. והשאלה האם זה כל אדם שנהרג, נרצח על ידי גוי, הוא נקרא הרוג מלכות שחזן מעללים ומשבחים אותו, שלא עובר בנהר דינור, שהוא עולה מיד למן לאימה אילאה מיד בפטירה שלו, אין לו חיבוט הקבר, אין לו את כל הדינים הקשים שעובר את הנשמה, כמו שכותב הזוהר פעמיים, שבע דינים יחלפון עלוי, שבע עידנין יחלפון עלוי, שאדם אחרי הפטירה שלו צריך לעבור שבעה מדורי גיהינם, זה אחד מהשבעה. אבל יש לך שבעה דינים, הבאתי את כולם בספר שלי, מרכבות פרעו, הערכתי בכל אחד, הסברתי מקורות מכל אחד, והאדם שהוא נהרג על ידי גוי שרצח אותו, והוא כן בכלל הרוגי מלכות, פטור מהכל. האם כל אחד שנרצח על ידי גוי הוא הרוג מלכות, או שמה לא? אז בשבוע שעבר הבאנו לעניות זיכרוני חמישה חילוקים, המדרגה הראשונה נעלית מכולם, זה כמובן מי שנהרג על קידוש השם בפרסיה. קידוש השם זה אומר שהוא מסר בעצמו את הנפש שלו, אמרו לו או תשתחווה לעבודה זרה או רוצחים אותך, או תבוא על הערווה או רוצחים אותך, או אני יודע מה, גילוי עריות שפיכות דמים, תרצח את החבר שלך או רוצחים אותך. חז"ל לומדים בדף חפי במסכת פסחים, מי חזיד דמך סומק תפי, וממילא הוא קופץ לאש, הוא מסכים ללכת לאבדון, הוא מסכים ללכת לגרדום, העיקר שלא לעבור על שלושת העבירות החמורות שבתורה, וזה בשולחן ערוך קופנון זין ביורה דעה בסעיף א'. אז האם אחד כזה הוא עשה את זה בפרסיה? אם זה נעשה בפרסיה מול עשרה, זה המדרגה הכי נעלית מכל המיטות שיכולות להימצא בעולם. אחד כזה קידש שם שמיים במותו, ומול עשרה הקשרים שבישראל, יש פלפול בהלכה, אני לא נכנס לזה, לא נכנסנו ולא ניכנס לזה, אבל בתשובה הבאתי את זה. האם חילוני מצטרף? האם גוי מצטרף? הרי בכל זאת התקדש שם שמיים על ידי אותו יהודי גם על ידי גויים, או שמה צריך התקדשתי בתוך בני ישראל, תוך מהמרגלים, אז אולי גם כאן זה צריך להיות דווקא יהודים, אני לא נכנס לסוגיה הזאת בכלל. אבל זה המעלה הכי נשגבה, הכי עליונה, מי שנהרג על אחד מהשלושה עבירות חמורות, או בשעת השמד גם על כל המצוות כולם, והוא לא עבר, זה נקרא בפרסיה מעלתו עליונה. למטה ממנו, מי שנהרג על קידוש השם ולא עבר על ג' עבירות חמורות, או בשעת השמד על שאר העבירות, וזה היה בצנעה שלא מול עשרה מישראל, זה מדרגה מספר 2. גם הוא מעלתו גדולה, אבל לא נתקדש שם שמיים בפרסיה. לא דומה אדם שמקדש שם שמיים מול עשרה מישראל לאדם שלא מקדש שם שמיים מול עשרה. מה יעדין אם זה נמצא בתוך מערה בעזה ואומרים לו או אתה קורא איזה פסוק מהקוראן שהופך אותך למוסלמי, יש להם ככה בקלות נהיים מוסלמים, או הורגים אותך, אבל זה במערה בעזה, והוא נרצח, הוא לא הסכים להגיד את זה. אז קודם כל זה שאלה האם אסלאם זה עבודה זרה או לא עבודה זרה. לדעתי בכלל כל מה שהיה עם כל המלחמה הזאת, המוסלמים האלה יש להם יותר דין של עמלק מאשר דין של מוסלמים, ועוד ניגע בסוגיות בלי נדר, יש עוד הרבה מה לדבר על הסוגיה של מחות תמחה את זכר עמלק תחת השמיים, למה רק עמלק התנהג בצורה כזאת, קרת איברים, קרת בריתות, זרק אותם כלפי שמיה, זה דומה ודוגמה למה שאלה עשו. אז יכול להיות שיש להם דין עמלק, אולי בא לשם ייחוד שהוספתי לחיילים, צריך להוסיף, ואם אותה אומה שאני בא להילחם מולה היא עמלק, אז אני מקיים גם עוד מצווה דאורייתא של מחות תמחה את זכר עמלק תחת השמיים, לא תשכח. יכול להיות צריך להוסיף את השורה הזאת שמה בלשם ייחוד. אבל על כל פנים רבותיי, אדם שנמצא במערה אומרים לו או תשתחווה לצלם או הורגים אותך, זה נקרא קידוש שמיים ב... צנעה, אבל מצלמים אותו עם הפלאפון, וזה עתיד להתגלות בכולם, בכל העולם. זה ודאי נקרא פרסיה. הגם שזה עתיד להתגלות, וברגע שהוא נרצח, זה לא נעשה בפרסיה, אבל דבר שעתיד להיעשות בפרסיה, דינו כפרסיה, עתיד להתפרסם. יש לי בזה ראיות, הבאתי אותם בשוט, אין לי זמן כרגע להיכנס לסוגיה הזאת. אלה שני המדרגות הנעלות ביותר, שאמרו לו, והוא מסר את עצמו. יש כאן בחירה מצידו, מסר את עצמו, אם בפרסיה, אם בצנאה, אם בצנאה, שעתידה להתגלות בפרסיה, נחשב כמו המדרגה הראשונה של פרסיה, אלה, אף בריאה יכולה לעמוד במחיצתן, אלה מתו על קידוש השם קלאסי, אלה אין להם חיבות הקבר, אין להם דינים, עולים למען לאמא הילאה, הקדוש ברוך הוא חוקק אותם בפורפירה הילאה, הקידשה שלו, בחלוק שלו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, אפילו, אין מעלה, נשגבה לשתי המדרגות האלה. מדרגה השלישית הבאתי מרבנו הארי שער לימודי האצילות בדף למד, ודקדקנו מהדברים שלו בשבוע שעבר, פשוט יש לי כל כך הרבה מה להספיק ואין לי מספיק זמן, אז אני רץ את זה מאוד מהר, וכבר דיברנו על זה בשבוע שעבר. מי שלא היה לו בחירה, כגון אותם אלה שהכניס אותם היטלר למשרפות, אלה אנשים כאלה שלא הייתה להם בחירה, אבל היה להם זמן לקבל על עצמם את העונש בספר פנים יפות, לקבל על עצמם דין שמיים בספר פנים יפות, כמו רבי אלחנן וסרמן בהקדמה לקובץ שיעורים, שהוא כותב שמה שהוא הזיר את התלמידים שלו, אנחנו הולכים לעלות על המזבח עכשיו וכולנו עולות תמימות שלא יהיה מחשבת פיגול פוסלת את הקורבן, שצריכים לקבל את אהבת השם שם שמיים, גם אפילו נותן נפשך, כמו שאמר רבי עקיבא בירושלמי, ברכות סמך זין, בבבלי ברכות סמך א', אז זה היה אפילו נוטל את נפשך, הביאו מודלו מאוד מאוד, זה שקיבל על עצמו את הדין ונשחט כשהוא מחל על דמו כלפי שמיה, יש לך מעלה עצומה. ארוך כותב בגיטין דף ממזיים, שכשהקניבלים היו מוציאים להורג את הטרף שלהם, היו שואלים אותו תמיד מה משאלה האחרונה. ולכאורה, מה קשור? אתם הולכים לרצוח אותו, מה אכפת לכם ממשאלה האחרונה? אז הארוך כותב שהם היו מבשלים אותו. וכשאדם מת, כשהוא מחל על דמו, הבשר יותר מתוק. ככה הוא כותב, ואלה היו קניבלים שאוכלים בני אדם. אז ממילא היו מבקשים ממנו במשאלה האחרונה, היה נותנו עם לו משאלה האחרונה, ואז הוא כאילו היה מפויס, היה אומר זה הגיע דיני, ואז הגיע זמני, ואז הבשר היה יותר מתוק. טוב, זה נקרא מי שהוא מת על, לא על קידוש השם, כי הוא לא קידש עם שמיים במיטתו, אבל מה שכן, הוא נקרא הרוג מלכות. למה? כי המלכות הרגה אותו, והוא קיבל את זה בסבר פנים יפות. מדברי רבנו הארי, למה? עדנו שאם יש לו עבירות הוא יענש עליהם על ידי שהוא נכווה מחופתו של חברו, יש לו בושה, אותה נשמה מתגדלת, מקבלת חופה לפי כבודה, וזה מדרגה למטה משתי המדרגות הראשונות. עד כאן אתם איתי? עד כאן ברור? אני בסך הכל אעשה חזרה על מה שלמדנו בשבוע שעבר. המדרגה הרביעית, חייל שנכנס למלחמה ונלחם בכל ליבו וכוונתו לקדש שם שמיים, ועשה תשובה ווידוי קודם שהוא נכנס למלחמה, ואם נפל בקרב אז הוא נקרא הרוג מלכות, והוא נקרא מקדש שם שמיים בפרסיה, גם אם הוא מת בצינה, כי המוות שלו עתיד להתפרסם ברבים, והוא זוכה לכל החבילת הטבות. זאת אומרת, אין חיבות הקבר, אין דין, ישר אפילו לא נכנס דרך נער דינור, ישר עולה למעלה לגן עדן עליון, כל המעלה, כל ההטבות, כדי שהחיילים יכוונו בזה כמו שצריך. כתבתי לשם ייחוד, זה התפרסם כבר במדיה, בכל הכלים, וגם יהיה בשוט החלק עשירי, ושם לשם ייחוד שחייל לפני שיוצא לקרב יגיד את זה, אם חלילה ייפול, לפחות זכה בכל הפרס, לקח את כל הקופה, גרף את הכל. נקרא גם הרוג מלכות, גם מת על קידוש שם שמיים, גם בפרסיה, גם מיטתו כפרתו, גם הוא מת לטובת עם ישראל, כמו פפוס ולוליאנוס בי"ח עמוד ב' במסכת תענית, אין למעלה ממנו. המדרגה החמישית, חייל חילוני שלא שמר תורה ומצוות וכפו עליו להיכנס למלחמה, והוא לא עשה תשובה קודם שהוא נכנס למלחמה, והוא לא נלחם למען שם השם שלו יתחלל בגויים, אז אחד כזה ודאי הוא לא הרוג מלכות, וודאי הוא לא מקדש שם שמיים במיטתו, אבל הוא בכלל עבדיך, הוא בכלל חסידיך, והם מתאבלים עליו, ומיטתו כפרתו, כדי מוכח בגמרא בסנהדרין דף מ"ז, תכף אנחנו נביא אותה, והוא נקרא לפי בני אהרון הרוג מלחמה. זאת אומרת, זה למטה מהרוגי מלכות, הוא מה שבטוח שהקדוש ברוך הוא לא יקפח שכרו. אחד כזה יהיה לו שכר בשמיים, לפי חופה, לפי כבודו, מה שמגיע לו הוא יקבל, אבל אין לו את כל המעלות הנשגבות שדיברנו עליהן. עד כאן ברור? יופי. עכשיו נשאר לנו לברר מדרגה חדשה. כל מי שנהרג או נרצח פתאום, לא היה כאן בחירה, או תעבור את הפסל, או תעבור על הערווה, או תרצח את החבר, או רוצחים אותך. לא נתנו בידו בחירה. לא נתנו בידו זמן לחזור בתשובה ולקבל על עצמו את המיטה כמו הרוגי השואה. אלא מיד בא, מחבלים, ירו לכל עבר. כמו אותה מסיבה, שלא היה זמן. לא היה זמן. או כמו הפיצוץ בבן יהודה, אתם זוכרים שהיה שם, או כל הפיצוצים שהיו, והיו הסכמי אוסלו שרבין אמר אלה קורבנות השלום, אז זה קורבנות השלום, בסוף הוא היה קורבן השלום. אבל מה שכן, הפיצוץ הזה לא נתן לך זמן או תעבוד עבודה זרה, אין כאן בחירה. ממילא הוא לא מסר את עצמו, זה נכפה עליו, אז הוא לא בשתי מדרגות הראשונות. הוא לא קיבל דין שמיים על עצמו, אז ממילא הוא גם לא במדרגה השלישית, כי לא היה לו זמן. הוא גם לא נכנס למלחמה מתוך ידיעה שהוא עושה לשם ייחוד לפני. למה? כי זה בא לו בפתע פתאום. מה היה הדין? אנשים שרוצחים אותם, כמו אותם בחורים, ממש כואב הלב, צורב הלב עד לב השמיים, שרצחו אותם במסיבה, או בפיגוע, או פתע פתאום, כמו הבחורה בת 20 מסכנה אתמול במזרח ירושלים, שכבץ עליה ילד בן 16, קפץ עליה, רצח אותה. כואב הלב, הלב מדמם, כל בחור כזה, אתה רואה כמה בני 20, בני 21, בני 22, בני 23, הלב כואב, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. הוא לא רצח רק אותה, הוא רצח אותה ואת הילדים שלה, ואת הילדים והילדים שלה עד סוף כל הדורות. לכן אמר כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. אצל יוסף כתוב, וגם דמו הנה נדרש. למה דמו? יכול להיות שיוסף מת, היה צריך להגיד דמיו הנה נדרשים. הוא וזרעו, מה זה דמו? אלא הוא אמר, יכול להיות שמכרו אותו לעבד, מה שבאמת היה. אז רק הדם שלו נדרש, אבל דמו ודם זרעו לא נדרש, ואולי הוא הביא ילדים ואז מת. אז אתה רואה כמה זה חמור? מה יעדים בכל אלה שלא התקדש הם שמיים על ידם? הם לא מסרו את עצמם, לא היה להם זמן לקבל, או אולי היה זמן לקבל, אבל הם היו כאלה קליפות, או שהם היו כאלה חילונים, שלא היה, אפילו לא ידע שיש דבר כזה לחזור בתשובה. הוא לא ידע שצריך לקבל על עצמו את המיטה בסבר פנים יפות דין שמיים. לא ידע כלום. מה הדין של אחד כזה בעולם האמת? אז אחרי, תכף אני אביא את המקורות, קודם אני אביא את המסקנה. מה שזה לא כל כך אני עושה בדרך כלל, קודם אני מביא שקלה וטריה ואז מסקנה, כדי שיהיה מסודר בראש, כי התשובה מאוד מורכבת, זה כבר 22 עמודים הגעתי, ועוד לא סיימנו את הפינישים האחרונים, זה בדרך כלל עם הפינישים האחרונים נוספים עוד איזה 10 עמודים. אז אנחנו נחכה שהתשובה תהיה גמורה, כדי לא לסבך אתכם יותר מדי. מי שמת בפתע פתאום, בגלל שהוא מת מיטה לא רגילה, אז המיטה מחפרת עליו. כל שכן אם הוא ראה את הבנים שלו נרצחים ואז רצחו אותו. כל שכן אם יסרו אותו לפני. כל שכן אם הוא פרפר על הרצפה שעות עד שבא אמבולנס וקבע את מותו. יש אחד דפקו לו כדור בראש והוא מת מיד. אז המיטה הייתה קלה. אז כמה התחפר? התחפר, אני לא יודע, הוא יודע כמה מתחפר. באחוזים רק הוא עושה אחוזים. אבל יש אחד שסבל יסורי תופת ואז מת מרוב צעב. אחד כזה יש לו כפרה יותר גדולה מאחד שמיד נפח את נשמתו. יש אחד שבר מינן מה שעשו שם, 4 מיטות בדין שם מה שהיה בעוטף עזה. סקילה, שריפה, הרג, חנק. וסקילה ושריפה הרבה יותר חמורים מהרג וחנק. מחלוקת רבי שמעון וחכמים היותר חמור. אז אלה שמתו בשריפה, שימח שמם וזכר זכרם, העמלקים האלה, הציתו אנשים חיים, ילדים חיים הציתו אותם, הכניסו תינוקות חיים לתנור ופתחו על גריל. אתה יודע מה הלך שמה? דברים איומים. אם אני אספר לכם דברים שבאים לאוזניים שלי, אנשי זקה, אין להם יום ואין להם לילה, נשבורים, שבורים מה שהלך שמה. אז יש כאלה שדפקו להם כדור בראש ומתו, אבל יש כאלה שעברו, מה יודע, מי יודע איזה הקטה באה אליי עשו. הקדוש ברוך הוא אפילו מתחרט שברת את ישמעאל. גמרא אומרת, מה אני אומר את זה, דפנון ב' עמוד ב' מסכת סוכה, מתחרט הקדוש ברוך הוא שברא את ישמעאל. רק לא היה ברירה, היה צריך להוציא מאברהם את הסיגים כדי להוציא את יצחק, עולה תמימה. אז זה השיגים שלנו ישמעאל, ואז יצא יצחק, מובחר שבמובחר. אחר כך השיגים יצאו מיצחק בעשיו, ויצא יעקב, בחיר האבות. אבל שיגים חייב לצאת. אז זה אתה רואה שלפי עוצמת המוות, והצער והיסורים קודם המוות, מתחפר לו. אני רוצה לתת משל. בוא נגיד בן אדם עבר עבירות, 100 קילו עבירות. טוב? היה עם נערה מאורסה ביום הכיפורים, אני יודע מה, אכל נבלות וטרפות, היה עם נער מאורס ביום הכיפורים, יש הכל, היום הכל מכל כל יש, מה נעשה? יש לו 100 קילו עבירות. עכשיו, בוא נגיד שהוא גם אפילו היה דתי. אז קצת עשה טעניות בשובבים, קצת נתן צדקה חתיך בצדקה פירוק, קצת עשה, אז לאט לאט מהמאה יורד, הולך ויורד. עכשיו המיטה שלו, לפי צער המיטה, יורד לו מהמכסה. זאת אומרת, אם הוא סבל סקילה או שריפה, זה הרבה יותר מאשר אם הוא סבל הרג וחנק, ולא דומה שריפה מיידית, כמו לשריפה שלקחה זמן, כמו שעשו לרבי חנינם בן תרדיון, שצלמו ספוגין של צמר על ליבו, רצו שזה ייקח זמן. אז זה גם מוריד לו. כמה מוריד לו? לא יודע, 50 קילו נגיד מוריד לו. מה שנשאר, זה הוא צריך לשלם. למי הוא משלם? למידת הדין. איך משלמים? או גיהינם, או כפקלה, או גלגולים בדומם צומח חי מדבר, או כל התפריט. תלוי מה, 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 מה שורש נשמתו, תלוי כמה הוא פגם בעליונים, תלוי כמה פעמים הוא עשה את העבירה, תלוי איך הייתה העבירה. אם בשוגג, אם במזיד, אם במרי, הכל משתנה, הכל משתנה. אבל מה שכן ידענו, שאם המיטה הייתה אכזרית והוא חזר בתשובה רגע לפני המיטה, אז אחד כזה כן קיבל על עצמו את זה, ממילא הוא חוזר למדרגה ג' של רבנו הארי. אבל אם הוא לא עשה את זה ולא חזר בתשובה, יורד לו מהמכסה, מה שנשאר, עולה למעלה לבית דין ומתחילים לעשות מאזנים, עבירות, זכויות, יסורים, מוריד, ככה זה עובד. פעם הגאון מבילנה עליו השלום נתן דרשה, וכשהוא נתן דרשה לתלמידים שלו אמר להם, תדעו לכם שגיהינם פחד פחדים, פחד אלוקים, משהו מבעיל, תפתחו את הספר שלי, כרך שלם על גיהינם, זה ספר שלי מרכבות הגמול, כרך שלם רק על גיהינם, וכמו שיש גן עדן תחתון, גן עדן עליון, יש גיהינם עליון, גיהינם תחתון, ושם ביארתי מה זה הגיהינם עליון, שיש בזה מסוד נער דינור, אני לא נכנס לזה. עכשיו, כל הגיהנם הזה, זה מחפר לו ברגע שהוא הולך לשם ללמעלה, אז הם מתחילים להידיין איתו. אז הגאון מווילנה אמר להם כמה חמור גיהנם וכמה מפחיד. אחד התלמידים שלו נפקד מקום מושבו ביום שאחרי. איפה משה זוגמיר? משה זוגמיר? טוב, נחכה מחר. למחרת, שאל אותה מדוע לא בא בן ישי גם היום, גם אתמול אל הלחם. איפה משה זוגמיר? לאן הוא נעלם? אמרו לו, מהדרשה שנתת על גיהנם, הוא קיבל חום, נפל למשכב, לא יכול לקום. נכנס הגאון מווילנה לאותו תלמיד, אמר לו, תשמע, מה שאני אמרתי לך על גיהנם, אמת ויציב, אני לא שיקרתי ולא הוספתי אפילו מיליגרם של פחד. יש רב מפחיד. מה זה רב מפחיד? שהוא עושה ציוריים גרפיים, ישבטו אותך, בטן גב, זה רב מפחיד. ויש רב שמעביר חומר מפחיד, מה הוא יכול לעשות? החומר מפחיד, לא הרב מפחיד, מה אתם רוצים ממנו? אבל אני אומר לך, אומר לו הגאון, מה שאמרתי אמת, אבל תדע לך שמהיסורים הקופה של האבונות יורדת, כי יסורים מחפרים אבונותיו של אדם, אמיתה בכלל היסורים האלה. אז ממילא האחד כזה שמת בהיותו, פתאום פיצצו אותו במדרחוב, פתאום תקעו לו סכין, פתאום ירו עליו, פתאום, אז המיטה גם היא מורידה לו, אבל בסוף מה שנשאר, זה הוא צריך לתת דין וחשבון למעלה, בבית דין של מעלה. זה לא כמו המדרגה השלישית, שאם הוא קיבל על עצמו את הדין באהבה, הוא עולה למעלה ומקבל דין קל של נכווה מחופתו של חברו. זה לא זה. אנחנו עסקינן בחילונים, או באנשים שלא קיבלו על עצמם מידת הדין, או באנשים שהם לא קידשו את שם שמיים. אז אחד כזה מחפר לו המיטה, אבל הוא לא נקרא הרוג מלכות, והוא גם לא נקרא אחד ששם שמיים התקדש על ידו במיטתו. ברור? עד כאן ברור? יופי. עכשיו, אחד כזה מתאבלים עליו, אבל גם שהוא היה חילוני. אני עשיתי לכם פה שיעור על, נקרא השיעור הזה חילונים עד הקבר. והשיעור הזה הסברתי באורך וברוחב שמי שמחלל שבת בפרסיה, כל שכן מי שהוא מין ופקורס, כל שכן מי שהוא סתנה את הדת ואת התורה ואת השם מתברך ואת משה עבדו, כל שכן מי שתרם את הגוף שלו למדע, מי שציווה שישרפו את גופתו אחרי המיטה, כל אלה לא יושבים עליהם שבעה. ומרן כותב, בניהם מתעטפים לבנים, לובשים לבנים, אוכלים ושותים ושמחים, שנאבדו שונאו של מקום, שנאמר בעבוד רשעים רינה. צריך לשמוח. אז אני תמיד מביא את המשל. אדם שמת לו מת כזה, בא שואל אותי, מה דיני אבלות? דיני אבלות? אולם בתלפיות, זה דיני אבלות, עם קטרינג 7 מנות. קטרינג 7 מנות. כואב לכם לשמוע? זה האמת. עכשיו יש כאלה מהאחרונים שרצו לומר שעל חילונים סתם מסכנים תינוקות שנשבו, לא כאלה מינים. אני לא מדבר על מינים, על אפיקורסים, על שונא דת, על כאלה מערב רב כעתו, ביצה למדבט. לא כאלה. אני מדבר סתם תינוקות שנשבו, וזה יש כאלה שרצו להגיד שהם מתאבלים עליהם, לדידי, רק בדברים של רשות. לא לעבוד, לא להסתפר, לא להתגלח, לא לשמוע מוזיקה, לשבת על הרצפה, אבל דברים של חובה הוא חייב, הוא לא יכול לפתור את עצמו משבעה ימים של תורה. אפילו תפילין ביום הראשון, יש מי שאמר שיניח בלי ברכה, ויש מי שאמר שפטור לגמרי, כי זה תינוק שנשבע, לדידי יניח בלי ברכה. ולכן עדיף להניח בלי ברכה, כי בלאו הכי ברכות לא מעקבות במצוות, וממילא זה חילוני. אחד כזה שנרצח במסיבה, או אחד כזה שהתפוצץ, יושבים עליו שבעה רגיל. למה? כי הוא נקרא עבדיך וחסידיך, אז יש לו איזה מעלה. אתה רואה שזה לא חילוני רגיל שמת. יש לו איזה מעלה. מה המעלה? שיושבים עליו שבעה רגיל, כמו על אדם כשר בישראל. זה מה שהגמרא אומרת. עכשיו, עד כאן ההגדרה. מעכשיו המקורות. רמב״ם עליו השלום יש לו 4 ספרים הכי מפורסמים שהוא כתב. אחד זה כמובן היד החזקה, שזה פרסם אותו יותר מהכל. 2 זה פירוש המשניות. 3 זה שו"ת פאר הדור, שאלות ותשובות שלו. 4 זה ספר המצוות. יש לו גם איגרות, אנחנו נדבר על האיגרת שלו, מאוד מרתקת, נדבר עליה בהמשך השיעור, אבל זה הספרים העיקריים שלו. בספר המצוות מצוות ת' כותב הרמב״ם, ציוונו לקדש את שמו. יש מצווה שכל יהודי פה יהיה כרטיס ביקור של הקדוש ברוך הוא. יש מצווה שיגידו הגויים, תראה מה זה התורה. דף פיוו מסכת יומה, יחידה מקידוש השם, יאמרו עליו, תראה בני אדם למדו תורה, תראה איך מתנהגים, איזה יופי שלמדו תורה, תראה מסע ומתנו בנחת עם הבריות, תראה לא מקלל, תראה איך מתנהג, תראה איך הוא עדין ורח ומקבל את הדין בסבר פנים יפות. אחד כזה זה מקדש שם שמיים, לא רק כלפי עם ישראל, דתיים חילונים, אלא גם כלפי אומות העולם. יש עניין להיות כרטיס ביקור ייצוגי הקדוש ברוך הוא. כותב הרמב״ם, ציוונו לקדש את שמו, זה בספר המצוות מצוות ת', אשר אנחנו מצווים במצווה זו לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם, ולא נפחד משום מזיק עד שנמסור עצמנו למיטה. זאת אומרת, זה עד זיבולה בתרייטה, דף ח' ברכות, עד זיבולה בתרייטה, עד הנשימה האחרונה שלך, אם זה להיות עבד השם או למות, נמות, נמות ולא נבגוד בתורה, נמות ולא נבגוד בהקדוש ברוך הוא, בכל הכוח. אז מה היסוד הבולט מדברי הרמב״ם במצווה הזאת? שציוונו לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם, כמו חנניה, מישאל ועזריה, קפצו לאש ולא השתחוו לצלם, כמו דניאל, קפץ לגובה עריות ולא השתחווה לצלם. למה? ציוונו לקדש את שמו ולפרסם את שמו הגדול בעולם. זה היסוד שעולה מדברי הרמב״ם. אז זה החידוד, זה התמצית העיקרית של כל המצווה הזאת. מה התמצית? לקדש שמו בעולם. כשסתם יהודי נרצח במסיבה הזאת, הוא קידש שמו בעולם? לא. בפרט שזה היה בשבת, בפרט שרקדו ליד פסל, בפרט שהרבה מהם היו גם לא... פלא בכלל איך ידעו לברוח. איך חלק ידעו לברוח? הרי כשאתה לוקח מפסוטון, שפיץ, מחשפון, שורות, אני לא יודע, כל מיני שמות של מלאכי חבלה, אתה לוקח כל מיני, אתה בהיי. חלקם ברחו למכוניות והסתתרו במכוניות ובפגז'ים, ואחרי שהחמאסניקים ירו בכולם, הם עברו מכונית מכונית ורצחו את כולם. לכן אם חלילה וחס יש איזה מקרים כאלה, תברחו מהמקום, אל תסתתרו שם. למה? הם יעשו וידוי הריגה. מה תעשה? הייתה לתוך מחנה צבאים נכנסו. אתה מבין איזה פדיחה של המדינה הזאת? מחנה צבאי. ואיך הם ידעו מה הולך שם? מי יודע אם לא הם הכניסו פועלים ערבים לניקיון, פועלים ערבים לבנייה, והם אמרו להם הכל. אתה מבין איזה... את פשוט מפוצץ את הלב. מסכנות, 20 תצפניות, באו תח, 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 תח. ילדות, לא חרם, כואב הלב. אז אתה רואה כאן, כשסתם יהודי נרצח, הוא קידש שם שמיים? אה? ירו בו. הוא קיים את הגדרת הרמב״ם לפרסם את האמונה הזאת האמיתית בעולם. הוא קיים? אז זה לא קידוש שם שמיים, אז מה אתה רוצה? זה לא קידוש שם שמיים. הוא לא עשה שום דבר, הוא לא אמר שום מילה כדי לקדש את שמו יתברך בעולם. ועד רבה, אמרנו שבוע שעבר לכאורה יש בזה חילול השם ולא קידוש השם. למה? כי מה יאמרו הגויים? למה יאמרו מצרים לאמור בראה הוציאם להרוג אותם בערים ולחלותם על פני האדמה? מה יגידו הגויים? איפה האלוהים שלהם לא שמר עליהם? דיברנו על הדבר הזה, על הסברה הזאת. ממילא, אין כאן מיטה על קידוש שם שמיים, כל שכן אם יש שם פריצות בעריות, כל שכן אם יש שם חילול שבת, כל שכן אם יש שם, איך אומרים חז"ל? מקום שנשים וגברים מעורבבים, אנדרלמוציה באה לעולם והורגת טובים ורעים. גם אנשים טובים מתו מסכנים, או תינוקות שנשבו גם כן מתו שם מסכנים. דפנו נעים, מסכת שבת. אנדרלמוציה באה לעולם והורגת טובים ורעים. אז מסכנים, אנחנו לא עכשיו דנים אותם לקו חובה, בדיוק הפוך, אנחנו דנים אותם לקו זכות, שמתאבלים עליהם, שאם הם היו ממשיכים את החילוניות שלהם, סתם והיו נפטרים באיזה תאונה, לא היו מתאבלים עליהם. וכאן ירד להם מהמכסה של האבונות שלהם, מהצורת המוות המשונה הזאת. אז זה מה שיצא. אבל כפרה ודאי שיש להם, כמו שמוכח בספרי. ספרי האזינו עוד שלג, חיפר עד מתו עמו. מניין שהריגתם של ישראל ביד אומות העולם כפרה היא להם לעולם הבא? שמעתם את השאלה? מניין שהריגתם של ישראל ביד אומות העולם כפרה היא להם לעולם הבא? והגמרא מביאה הפסוק מזמור לעשה וכו'. לא משנה לי הראייה, משנה לי עצם היסוד. מה עלה מפה? שיהודי שנרצח על ידי גוי יש לו כפרה. המדרש זה ספרי, הוא לא אמר מניין לנהרג על ידי גוי שהוא הרוג מלכות, היא לא אמרה את זה, היא אמרה רק יש להם כפרה, אז בוודאי שיש בזה כפרה. יותר מפורש בסנהדרין דף מ"ז עמוד א' כתוב, מזמור לאסף אלוהים באו גויים בנחלתך, נתנו את נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בשר חסדיך. קרי להו נבלת, קרי להו בשר חסידיך. נבלת עבדיך זה כאילו משהו מבוזה, נבלה. ובשר חסידיך כאילו הרמת אותו. אז איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, לפני שהם נפטר נבלת, אחרי שנפטר חסידיך. אז הרימו אותם, הרימו אותם. אמר אביי, כיוון שלא בדין כמיקטלה, אביה להו כפרה. בגלל שהוא לא נהרג בדין, אלא רצחו אותו, יש לו בזה כפרה. מוכח מהספרה והספרי. מהספרי והגמרא, שגוי שרצח יהודי יש לו כפרה. אני שואל אתכם, מה יהיה הדין יהודי שמרגיש שהוא לא מסוגל לעמוד בניסיון, הוא חייב לבוא על הערווה? משתגע, משתגע. יש דבר כזה? יש דבר כזה שבן אדם משתגע, או עכשיו הוא בועל את הערווה או הוא משתגע, הוא לא יכול. או אומרים לו, או הוא משתגע, הוא עוד רגע הולך להתנצר, לא יכול. נכנס לו איזה ג'וק לראש, חס ושלום שג'סי פני יש בו איזה ממש, והוא הולך, הוא אומר, לא יכול לעמוד בזה. או הוא כל כך עצמני על החבר שלו, הוא לקח את האקדח והולך לבית שלו. אחד כזה שפחד לעבור על אחד מג' עבירות החמורות, ותוך כדי תפס את עצמו וירה בעצמו כדי לא לעבור על הג' עבירות. זאת אומרת, הוא ירה בעצמו כדי לא לירות בחבר שלו, כי הוא יודע שזה יהרג ואל יעבור. או כדי לא לבוא על הערווה, כי הוא יודע שזה יהרג ואל יעבור. או שהוא לא רצה להמיר את הדת שלו, והוא יודע שהוא לא יהיה מסוגל, אז הוא יתאבד ומת יהודי, ולא ימשיך לחיות נוצרי. האם זה נקרא מת על קידוש השם או לא? אה? מה אתם אומרים? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. גיטין דף נ"ז עמוד ב', מעשה ב-400 ילדים, וילדות שנשבו לקלון. רשי כותב, ילדים למשכב זכור, ילדות לפילגשים. זה היה בזמן החורבן שטיטוס החריב את ירושלים, לקח איתו בספינה, רצח את ההורים שלהם, לקח איתו בספינה ילדים וילדות. למה שאני אקח סקנים וסקנות? בוא ניקח ילדות, יהיו לנו שנים של פילגשים, ניקח גברים. למה? הרומאים היו שטופים במשכב זכור, זה עוד מאלכסנדר מוקדון, שהוא היה גיי מוצער, אלכסנדר מוקדון, הוא לא השאיר אפילו שום ילד ש יירש אותו. לכן פרצו מאבקים בין הארבעה גנרלים שלו. וסיפרתי לכם את הסיפור על אלכסנדר מוקדון, אני לא רוצה להיכנס לזה. רבותיי, ילדים למשכב זכור, ילדות לפילגשים, 400 היו על הספינה בדרך לרומא. הרגישו בעצמם למה הם מובלים, הרגישו שהם מובלים בשביל העבירה. אמרו, אם אנו טובים בים, אנו באים לחיי עולם הבא? דרש להם הגדול שבהם, אמר השם משיב ממצולות ים מבין שריני העריות, כן, אם אתם מתאבדים, יש לכם עולם הבא. וקפצו כולם ומתו. לקחו גברים, קלצה וחומר מנשים, אנשים קפצו ראשונות. אמרו, אם אלה שדרכן בכך קפצו למים, אנחנו שאין דרכנו בכך, על אחת כמה וכמה, וקפצו אחר כך הנשים, הגברים למים, הילדים, ומתו כולם, וחזל משבחים אותם. בפשטות הם התאבדו. למה? מה הייתה הסיבה? שלא לעבור אחד מהגימל עבירות חמורות שהתורה מצווה עלינו. מה, איזה עבירה זה היה? עריות, ערווה. וחז"ל משבחים אותם. אז אולי יש מכאן ראיה שמי שרצח את עצמו כדי לא לעבור על גימל עבירות חמורות, אז יש לו מעלה. אולי אפילו גם שם שמיים מתקדש על ידם, שתראה את הילדים האלה, העדיפו למות ולא, זאת אומרת, התקדש בידי הגויים, על ההנחה שגוי הוא מצטרף לעשרה. הבנתם מה אני מדבר? אם יש לי עכשיו 10 גויים, לא מצטרף, 10 גויים שרואים את זה, בוודאי שיש בזה קידוש שם שמיים. אז עכשיו, מה אתם אומרים? זה ראיה טובה או לא? למה לא? אין, הוא לא יכול לחזור בתשובה. הוא אומר לך, יצר שלי אש, או אני בא עליה, או אני רוצח אותו, או אני משתחווה לעבודה זרה, לא יכול, או אני יורה בעצמי. תגיד לי עכשיו מה לעשות. רבותיי, לדעתי הראיה לא דומה לנידון. למה? שם מי אנס אותם? גויים. פה היצר הרע אנס אותו. אז עכשיו, יש לך הרהורים שמה יש ממש בעבודה זרה? לך תלמד תורה. לך תלמד תורה, תראה מה זה תורה, תראה מה זה שם הגדול והנורא אל העליון. לך תראה מה שהגויים כולם, כל אלוהי העמים אלילים באדוני שמיים עשה. יש לך הרהורים בעבודה זרה? לך תלמד תורה. יש לך הרהורים בעריות? אתה לא יכול להחזיק את עצמך, אתה אש? יש מקווה שמיה ואבטליון. כנס שם, אני רואה איך כל זה קופה לך שם. לך תלמד תורה, מזימה תשמור עליך, דף י' ז' במסכת עבודה זרה. אומר הרמב״ם, בלכות איסורי ביאה, מביא את זה מרן באבן העזר, אין מחשבת הריות של אדם נכנסת אלא בלב הפנוי מן החוכמה. יש לך כעס שאתה עומד לרצוח את החבר שלך? סגור את עצמך במוסד סגור. לך לכנסת. סגור את עצמך במוסד סגור. סע למקום אחר. טוס ללפלנד. טוב, תחפש את מולי. מה? אבל איזה היתר היה לרצוח את עצמו? ולכן פשוט וברור שאחד שרצח את עצמו כי הוא פחד לעבור על אחד מהגימל עבירות האלה, אין לו את המעלות האלה. אבל מה שליבי אומר, אני מסכים שמתאבלים עליו. כי סוף סוף סיבת ההתאבדות הייתה סיבה נוגעת ללב. סיבה רגישה, סיבה שאפשר להתחשב בה. גם ככה יש כאלה שאומרים שעל כל מתאבדים, על כל מתאבדים מתאבלים. למה? הוא התחרט ברגע האחרון, הוא לא ידע, פלפוליישן, מה שנקרא. אבל על אחד כזה, אתם חושבים שזה לא היה מקרה כזה? היה מקרה כזה בירושלים. אני קורא מהגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, הנהגות עמוד 160. מעשה באחד שהתאבד ולא ידעו החברה קדישה איך להתייחס אליו, לקבור אותו ליד, מחוץ לחומה או בתוך החומה. כי הוא התאבד, זה הוציא את עצמו מהכלל. ומצאו בבית שלו פתק, והיה כתוב ככה: לא חסר לי כלום, אבל הועיל ושכבתי פעם בבית חולים האנגלי המנוהל על ידי המיסיונרים, ורופא צ'כי טיפל בי במסירות, ונזרקו בו דברי מינות מפיו, כאילו הוא הודע לאיחוד זונדקליפה, ישו ומריה, זונדקליפה, נכנסו בי כמו ארס של אחנאי, ואין לי ברירה אחרת, ועכשיו אני זקן, אני מפחד שאני יתה את לבבי לעבודה זרה, שלום עולם אכזר. עדיף לי למות יהודי ולא לחיות כמו גוי, ירה בעצמו. שאלו את הרב יוסף חיים זוננפלד, רבה של ירושלים, מה איתו, איפה קוברים אותו, איך מתייחסים אליו? פסק הרב, קוברים אותו לפי כל מנהגי ירושלים, יושבים עליו אבלות, אומרים עליו קדיש, הכל אותו דבר. אבל למה? הרי זה הפך מהדין של מתאבד, שמאבד עצמו לדעת, אלא למה? הסיבה הייתה סיבה טובה, אבל הוא לא נקרא הרוג מלכות. למה הוא לא נקרא הרוג מלכות? הרי הוא רק את עצמו כדי לא לעבור על אחד מגיעים לעבירות חמורות. כי בספרי ובסנדרין אמרנו מניין לגוי שרצח את ישראל, שאביה לו כפרה, דווקא גוי שרצח את ישראל, אבל לא ישראל שרצח את עצמו. הבנתם?
כן.
אתם איתי? אתם רוצים סיפורים? קצת על גלגולים? אה?
כן.
יהוד, אתם רוצים סיפורים?
לא.
יופי. שוט מרכבות הרגמן חלק ח', כדאי לכם להשיג את הספר הזה. אני מאוד אוהב את הספר הזה, לא משנה שאני כתבתי אותו, אבל אני מאוד אוהב אותו. את חלבי ודמי שפכתי על הספרים האלה. תאמינו לי, אם אין לי מה למכור, אני לא כותב ספרים, אני לא מורח שום דבר. עבודת פרך היו על הספרים האלה. חלק ח', אבן העזר סימן למד א', אני גרחתי שם במי שהתאבד כדי לחפר על האבונות שלו. האם יש יותר דבר כזה להתאבד או לא? תתפלו שיש מי שאומר שכן, כמובן שחלקו עליו כולם, תראו את התשובה שמה, ודיו שמתאבלים עליו רק. אבל כפרה, עד כאן תחום שבת. תרם נתקדם, אמרתי, מה יהיה הדין באותם שרצחו אחרים כדי להציל אותם לעבור על דת? מה? יהודי רצח יהודי כדי שהיהודי לא יעבור על דת. יש יותר לזה? איפה היה דבר כזה במסעות הצלב? מה היה שם? אז קודם כל הנצרות, האתרים שקשורים להתאבות הנצרות זה הארץ הקדושה וירושלים למעלה מהכל. כנסיית הקבר לפי הקתולים, או גן הקבר לפי הפרוטסטנטים, יש ביניהם מחלוקת איפה קבור הכלב, אז ממילא יש, הם נחלקו שמה, זה נמצא בירושלים. הוויה דולורוזה, שזה דרך היסורים, 14 מקומות שישו סחף את הצלב של עצמו ונפל במהלך העיר העתיקה, 14 מקומות, כל מקום שנפל בנו כנסייה. גת השמנים שמה, איפה הכנסייה עם הפסיפס למרגלות הר הזיתים, שמה יש בתוך הכנסייה אבן ענקית שהם אומרים שישו ישב עליה ובכה בליל הסדר כי הוא ידע שקלטה אליו הרעה. בקיצור, איפה שהוא השתין עשו כנסייה, איפה שהוא עשה גרפס עשו כנסייה, איפה, מכל מקום שהוא היה עשו כנסייה. אז עכשיו הצליינות הנוצרית התחילה בעת העתיקה כשהנצרות הפכה לדת הרשמית של האימפריה הרומית. ומכאן התפשטה הנצרות בעולם. הרומים שלטו בעולם, היה להם הצלחה מסגשגת אחרי החורבן של ירושלים. רומא ישבה לבטח בעין מחריד. האימפריה הרומית הקימה לעצמה תשתית עצומה של תיאטראות וקרקסאות ומה לא, מה לא. כל רומא שגשגה וירושלים הלכה והתמקמקה. לא סתם חזל אומרים בדבב במסכת מגילה, רומי וירושלים, יגיד לך שתיהם בנויות אל תאמין, שתיהם חרבות אל תאמין, זו בנויה זו חרבה, זו בנויה זו חרבה, תאמין, שנאמר עם עליה החרבה. כשרומא תיחרב, ירושלים תיבנה. ככה זה הולך. עכשיו, במאה השמינית, כבשו החליפים המוסלמים את ארץ הקודש, והביזנטים הרגישו מאוימים, וביקשו סיוע מהממלכות הנוצריות באירופה המערבית, שיבואו להציל אותם. אז בסוף שנת 1095, כמעט 1000 שנה מהיום, 1095, קרא האפיפיור יימח שמו אורבן השני לכל העולם הנוצרי לנסוע לירושלים ולסלק את המוסלמים מהמקומות הקדושים. יעני מלחמת קודש לשלחר את האתרים הנוצריים ולגאול את קבר ישו מיד המוסלמים. רק לחדד לכם, מסעות הצלב המקביל שלו באסלאם זה ג'יהאד. מה פירוש המילה ג'יהאד? מלחמה בפלישה עוינת של הכופרים המחללים את קודשי האסלאם. אז בנצרות זה נקרא מסעי הצלב, יעני לרצוח את כל מי שעומד בדרכם, ואצל באסלאם זה נקרא ג'יהאד. ביהדות אין מושג כזה, אין לנו דבר כזה לרצוח אחרים על האמונה שלנו. אין, לא תמצא מושג כזה מסע רציחות. יש את זה בנצרות, מסעי הצלב, יש את זה באסלאם, עד היום הם משתמשים בזה בג'יהאד, וחוץ מזה אין. איך שיהיה, אחרי הקריאה של אורבן השני האפיפיור, כולם היה לאט כזה, כולם לקחו כלי מלחמה, עניים, עשירים, נשים, גברים, ילדים, אבירים, פשוטי עם, כולם עלו לכיוון ירושלים. בדרך לירושלים, הצלבנים, הדרך לירושלים הייתה זרועה בדם יהודי. למה? כי הם התקיפו קהילות רבות, בזזו את כולם, סעלו באש את הבתי כנסת של היהודים. מי שהתנצר, עזבו אותו. מי שהתנצר והודה להם, עזבו אותו. וזה היה מסע, מסע הצלב הראשון. רבותיי, היו 9 מסעות צלב. זה המסע הראשון. למה זה נקרא מסעות הצלב? כי האפיפיור אמר שכל אחד ישים עליו צלב. אז הם נסו כאילו את הצלב הזה עד לירושלים. במסעי הצלב פחדו היהודים שהילדים שלהם לא יעמדו בזה. לא תאמינו, לא תאמינו מה שמביא בית יוסף ביורד עקוף נון זין. הוא כותב שהיהודים מפחד שהילדים שלהם ימירו את דתם, היהודים רצחו את הילדים שלהם. שמעתם את זה? בית יוסף מביא את זה. איפה? ביורד היה סימן קוף נון זין. היהודים רצחו את הילדים שלהם כדי שלא יתנצרו. דעת זקנים מבעלי התוספות בראשית תת ה. אני קורא. זה תוספות על התורה. מעשה ברב אחד ששחט הרבה תינוקות יהודים. שמעתם מה הולך פה? רב אחד ששחט הרבה תינוקות יהודים בשעת השמד, כי היה ירא שיעבירו מה לדעת. והיה רב אחר עמו והיה כועס עליו ביותר וקרא אותו רוצח. והוא לא היה חושש. המשיך לרצוח ילדים. ואמר אותו רב המתנגד, אם כדבריי, אז אתה רוצח, יארגו אותו במיטה משונה. ממשיך התוספות. וכך היה שתפסו אותו, את אותו רב העקום, והיו פושטים את אורו ונותנים חול בין הבשר לאור, ואחר כך התבטלה הגזרה. ואם הוא לא היה רוצח את אותם ילדים, כל הילדים היו ניצולים. ככה הוא כותב. דרך אגב, שמעתי מהרב אשר וייס שהרב הזה ששחט את התינוקות היה רבנו תם. קשה לי להאמין על הדבר הזה, ולכן התקשרתי אליו וביקשתי ממנו מקורות, והוא אמר לי את המקורות האלה, אבל את המקורות האלה ידעתי, אבל זה לא כתוב שזה היה רבנו תם. אבל בכל מקרה זה לא נפקא מינה מי היה הרב הזה, אבל לשחוט תינוקות כדי שלא יעבירו אותם על הדת, משמע שמותר או אסור לעשות את זה? אסור, ככה משמע מהתוספות. אבל בחידושי הריטב"א, עבודה זרה דף י"ח עמוד א', הוא הביא את כל הסיפור הזה והוא חותם כך. והם דברים שצריכים תלמוד ועיון גדול. אלא שכבר הורה זקן ושמענו בשם גדולי צרפת שיתירו לעשות כן הלכה למעשה. משמע מהריטב"א שזה מותר. פלא עצום. הראש בעבודה זרה כותב שלרצוח בידיים אסור. אבל אם הוא מניח לעצמו למות, יהיה מותר. מה זה מניח את עצמו? כמו שכותב הרש"ל, בבא קמא, פרק ח', סימן נ"ט. לרצוח בידיים אסור, אבל להצית את הבית ולמות יחד עם הילדים, יהיה מותר. ככה הוא כותב. תראו איזה דילמות היה להם פעם. היום אנחנו לא מאמינים, אני לא חושב שאף אומה במרוצת ההיסטוריה לא הייתה צריכה להתמודד עם דברים כאלה. אז עכשיו רבותיי, הילדים האלה שרצחו אותם הם הרוגי מלכות או לא? התקדש שם שמיים על ידם או לא? יש להם כפרה עם זה או לא? קושיה עצומה, אתה רואה שיש פה סוגיה. למה? מהגמרא והספרים משמע רק שגוי רוצח אותו. אבל כשיהודי רוצח אותו זה בעיה. כמה מרידות מרדו היהודים ברומא? זוכרים סיפרנו על זה? לא, כמה? 3 פעמים. איזה מרידות? המרד הגדול שנחרב בסוף המקדש, המרד השני היה מרד התפוצות, והמרד השלישי, מתי היה? מרד בר כוכבא. אלה 3 מרידות. במרד הגדול של שנת 67 לספירה, נשלח הגנרל אספסיאנוס יחד עם הפן שלו טיטוס לדכא את המרד שנפרץ ביהודה. ואז הם התחילו ללכת לגליל, והשמידו שם קהילות על גבי קהילות. הגיעו לעיר יודפת שבמרכז הגליל העליון, והיא הייתה במצור 47 יום. 47 יום העיר יודפת הייתה במצור על ידי הרומאים. הרומאים כבשו את העיר וקבוצה של לוחמים מצאה לעצמה מסתור בתוך אחד המערות. זה היה רק עניין של זמן עד שהרומאים ימצאו אותם. והחליטו הקבוצה של הלוחמים האלה שהם רוצחים אחד את השני ובלבד לא ליפול בידיים של הרומאים. וככה הם רצחו אחד את השני עד שנשארו 2 לוחמים. אחד זה המפקד בעצמו, ושתיים זה עוד איזה טירון אחד. והמפקד שכנע את הטירון, בוא נסגיר את עצמנו לרומאים. אותו מפקד קראו לו יוסף בן מתתיהו, זה שקרא, כתב לנו את יוסיפון. ואותו יוסיפון הוא יצא לאספסיאנוס, הסגיר את עצמו, ומאז אספסיאנוס אהב אותו, היה לו איזה חן, והוא נהיה ההיסטוריון האישי של הרומאים. אז עכשיו היהודים האלה רצחו אחד את השני, איזה דין יש להם? דין הרוגי מלכות? אה? זה יהודים שרצחו יהודים, אז זה נסיבות כאלה. אבל כאן, למה הם רצחו אחד את השני? כדי לא להעביר על הדת כמו שהיה במסעות הצלב? לא. למה? שלא ניפול בידיים של הרומאים. יש היתר שיהודי רצח יהודי? אולי שיהודי רצח את עצמו מפחד היסורים, למדנו משאול. שלוף חרבך עוד קרני בה, פן יבואו הפלישתים הערלים האלה ותפסו אותי והתעללו בי. אז אולי מפחד היסורים תלמד משאול, אבל אין היתר ליהודי לרצוח יהודי אחר. זה אותו סיפור של מצדה. אתם זוכרים את הסיפור עם מצדה? אה? איפה זה מצדה? מבצר עתיק על פסגת צור מבודד בשוליו המזרחיים של מדבר יהודה. הצוק הזה נבחר לא פחות ולא יותר על ידי המלך הורדוס, והורדוס כמו הורדוס היה בני פשוט בעל יוזמה חסרת תקדים. הוא אהב לבנות, והוא בנה לעצמו מצודה ענקית בתוך מדבר יהודה על הפסגה, ושיטח את ההר מלמעלה, בנה שמה תשתית עירונית מסועפת, חדרי לינה, בתי כנסת, מערכות להגירת מים, בנה ארמונות מפוארים, בנה בתי מלון, שמה עד היום זה נמצא. לא יודע אם שהייתם בכיתה ז' לקחו אתכם שמה את כל השבעת אלפים מדרגות ללמעלה. איזה תיקון. מה, אני זוכר שהגענו לשם, אמרנו, בשביל זה העליתם אותנו 7,000 מדרגות? הייתם מעלים אותנו עם הרחבל. לא, 7,000 מדרגות תעלה, אתה כבר לא יכול, זה לא נגמר, אתה עוד 2 מדרגות בגן עדן כבר. אפשר. עכשיו, יוסף בן מתתיהו מתאר שהלגיון העשירי, דרך אגב, הלגיון העשירי זה זה שהחריב את בית המקדש, הגיע שם למרגלות המצדה והתחיל לטפס למעלה, ובמצדה היו שם משפחות של יהודים שברחו מירושלים בגלל החורבן, והם בחרו להתאבד ולרצוח אחד את השני ואת הילדים שלהם כדי לא ליפול בידיים של הרומאים. רבותיי, יש לזה היתר בהלכה או לא?
שלי קשה מכולה.
נכון, אבל מי אמר שבגלל שזה קשה מותר? מותר אדם לרצוח את עצמו? אז זה בעיה. אז הנה יש לך פה כמה דוגמאות שונות. אחד שרצח ילדים מפני חשש על דת, ששם ראינו פלפול בראשונים. כל שכן כאן שהרציחה, למה היא הייתה? מפני שהם לא רצו ליפול כמו עבדים בידיים של הרומאים. אז זה ודאי יש בזה בעיה. וגם חז"ל לא משבחים ולא מזכירים בכלל את הסיפור עם מצדה. רבותיי, מכל מקום, מה יצא לנו מכאן? שגוי שרצח יהודי יש לו בזה כפרה ומיטתו כפרתו. כך כותב הגאות אשרי, מועד קטן, פרק ג' סימן נ"ט. אני קורא, נהרג בידי גוי מתוך רשעו, היה רשע, וגוי רצח אותו, אביה לכפרה ומתאבלים עליו. אז כל אלה שנרצחו באותה מסיבה, אבל הם היו חילונים והם חיללו שבת והם רקדו מול פסל, ומי יודע עוד מה היה שם, אנדרלמוסיה של גברים ונשים, מתאבלים עליהם ויש להם כפרה, אבל הם לא הרוגי מלכות והם גם לא מקדשי שם שמיים, נכון? זה מילתא דפשיטא. יש לי סיוע לזה מהזוהר. זוהר בראשית דף למתת הביא את כל ההיכלות של גן עדן. אני הבאתי אותם בספר שלי מרכבות הגמול, כל היכל והיכל, מי נמצא באותו היכל, כמה אנשים נמצאים באותו היכל, אם אתה רואה את הרף שלך באותו היכל, אם אתה יחד עם התלמידים, איך זה יכול להיות שאם אתם ביחד לומדים בקבוצה, איך יכול להיות דבר כזה? אז מה, הרב הוא לא יותר מהתלמידים, או לפעמים יש תלמיד שעובר את רבותיו, אבל איך זה הולך? הבאתי את הכל. אם אשתך איתך בגן עדן, כבר אמר לי איזה אחד, אם אשתי יחד איתי בגן עדן, זה לא גן עדן. אמרתי לו, אז מי אתה רוצה? את חמתך? הוא אומר לי, זה כף הקלע. טוב, אז כל אחד מה שהוא יהיה. בכל מקרה רבותיי, הבאתי את כל ההיכלות בגן עדן. היכל רביעי, כל אינון דקטלו דשאר המין. מי נמצא בהיכל הרביעי בגן עדן? כל מי שרצחו אותו הגויים. היכל חמישי, כל אינון דקידשו שם הדמריון וקיבלו עלי ומיטה. איזה יופי. מה היה היכל הרביעי? כל מי שרצח אותו גוי. מה היה היכל החמישי? מי שקידש שם שמיים במיטתו וקיבל על עצמו את המיטה. אז אם הוא קיבל על עצמו את המיטה בספר פנים יפות, הוא מהמדרגה השלישית שלי. ואם הוא גם קידש שם שמיים, הוא מהמדרגה הראשונה והשנייה שלי. אלה בגן עדן מדרגה חמישית. אז ממילא אתה לא יכול לבוא ולהגיד שכולם באותו מדור, ודאי שיש בזה מדרגות. אז תגיד, אז מה, הוא רק קומה מעליו. אתה יודע מה זה קומה בגן עדן? מה, אתה חושב שזה קומה של וולדורף אסטוריה? אם קומה אחת אתה תראה את החומות או לא תראה את החומות? שם הקומה זה קילומטרים אלפי שנות אור. ומה אתה חושב, שבגן עדן רביעי אני לא יודע מה מגישים שם לארוחת צוהריים? דגים, סלומון, טוב? ומה מגישים בגן עדן חמישי? סטייקים ושישליקים. וזה כל גן עדן, התענוגים הם פי מיליון יותר ממה שאתה מסוגל לשער כל מדור ומדור. אז ודאי שיש מעלה יותר גדולה למי שקידש שם שמיים במיטתו. רבותיי, מן הסתם שמי שמת בתוך כדי מצווה יש לו מעלה יותר גדולה. הזכרתי שבוע שעבר את מה שהיה בנובמבר 2014 בהר נוף, שהיו שם מתפללים עם התפילין ורצחו אותם מהישמעאלים תוך כדי התפילה עם התפילין. יש להם מעלה יותר גדולה, אבל הם לא קיבלו על עצמם מידת הדין, הם לא קיבלו על עצמם ולא התקדש שם שמיים על ידי המיטה שלהם, אולי התחלל שהשם כאילו לא שמר עליהם. אז מה המדרגה שלהם? יש להם מדרגה גבוהה, כי סוף סוף זה היה תוך כדי מצווה. כמו שאומר רבי יוסי קופיות חד שבת, יהיה חלקי ממתה בדרך מצווה. אשרי מי שמת בדרך שהוא עשה מצווה. אבל איך יכול להיות אשרי מי שעשה מת בדרך מצווה? שלוחי מצווה אינם ניזוקים. איך הדשכיחה הזק שאני, דף חט מסכת פסחים, כשיש הזק, כל המדינה פה היום זה הזק. כל המדינה שכיחה הזקה, אז צריך להיזהר. יש כאלה שמתו בסתם דבר רשות, הלכו לשוק במחנה יהודה, לא בשביל קניות של שבת, סתם הלכו על שי ופי והיה שם את הפיצוץ. זה מדרגה הרבה יותר פחותה. ויש כאלה שגם עשו עבירה תוך כדי, כמו מה? רקדו בשבת עם פסל. אז אלה גם מתו בתוך עבירה. מן הסתם שגם יש הררכיה ומדרגות גם באלה שהרגו אותם בפתע פתאום. איך הרגו אותו בפתע פתאום? אם הוא היה עסוק במצווה, בדבר רשות או בעבירה, גם בזה יש הררכיה. רבותיי, אין אמונה ואין עוול. הוא יודע לקחת את כל הפרטים, לשקלל אותם ולהגיד מה מגיע ומה לא מגיע. אבל בגלל שראיתי שהסוגיה הזאת כל כך נוגעת, ואני שומע כל כך הרבה רבנים קושרים כתרים לכולם, כולם הרוגי מלכות, אל תדאגו. בונה, מה תעשו עם כל מה שאני מדבר פה? אתה רואה שיש מה לדקדק בסוגיה הזאת, זה סוגיה. זה אני השחרתי את הפנים שלי, אם לא הרב יוסף מזרחי מבקש ממני את השאלה הזאת, אני לא הייתי נכנס לזה בכלל. זה הרי לא הלכה למעשה, זה רק חקירה. אבל גם בחקירה הזאת מצינו כל מיני הלכות למעשה, אם מתאבלים או לא מתאבלים, גם על רשעים שמתו על ידי גוי, אבל זה סוגיה עצומה. לפעמים המציאות מורכבת הרבה יותר. שאלו אותי בארצות הברית, גוי שבא וירה על יהודים שהיו בבית כנסת, אבל היהודים והבית כנסת היה רפורמי. הם נקראים הרוגי מלכות או לא? מה אתם אומרים? אני לא יכול לחזור על מה שאמרת, ישפדו אותי אם אני אחזור על מה שאמרת. מה? מצד אחד, האם זה דומה לגוי שרצח גוי? שזה בכלל לא קשור. או שמה, אם לא היהודים, הרי הגוי שרצח, הוא לא יודע בין רפורמים לבין לא רפורמים, הוא לא מבין בזה. הוא רצה לרצוח יהודים. זה היה מטרתו. אז עכשיו, אם הם לא היו נרצחים, אנחנו היינו נרצחים. אז אולי יש להם בזה עוד איזה מדרגה. זה, הרי כל גדולי ישראל יצאו בהכרזות שרפורמים זה לא יהודי. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת ולחבוד דעתי, אני לא מחווה דעתי כרגע, אני חושב שכדאי מאוד שאנחנו נעשה על זה שיעור. כי זה שיעור מאוד 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 ברור. יש שאלות בשם השלמה של הרב שלמה אמר, שבחורה שהתחתנה על ידי רבי רפורמית, והיא רוצה עכשיו להתחתן חתונה רגילה. חזרה בתשובה והיא רוצה להתחתן חתונה רגילה. אבל היא לא קיבלה גט מהחתונה של הרבי הרפורמי, והוא אמר היא לא צריכה גט, היא לא צריכה כלום, לא היה שם כלום, לא היה חתונה, לא היה שום דבר. אז אתה רואה שמהגדולי ישראל, עוד כבר מקדם קדמתה, יצאו בתרועה מלחמה על כל הרפורמים. אבל השאלה עכשיו, אם הם לא נרצחו, אז הגוי היה רוצח אותנו. יש להם בזה איזושהי כפרה, או שמה זה לא דומה בכלל? מה אתם אומרים? אני שואל יותר מזה, חייל דרוזי שמת בצבא, וקרא את הלשם ייחוד שלי. הוא נקרא הרוג מלכות, הוא נקרא מקדש, אין נוסח בערבית, סיידתי או אלא סיידתי אלא אטבח אלא אל חמאס. אבל רבותיי, חייל, חייל דרוזי, מה? חייל דרוזי בצבא שנהרג במקום חייל יהודי, כי אם הדרוזי לא היה נהרג, יהודי היה נהרג, אבל סוף סוף דרוזי לא מצווה על קידוש שם שמיים. אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהוא מת על קידוש השם אם הוא לא מצווה על קידוש השם? הבנתם? מדרגה יש לו בעולם האמת שהוא מת בשביל עם ישראל. וגם אותם רפורמים כנראה, יש להם איזה משהו, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אף בריאה. אבל להגיד שזה קידוש השם, כשלא מצווה על קידוש השם, אי אפשר, הוא לא מצווה על זה. אז איך תגיד שהוא מת על קידוש השם אם הוא לא מצווה על קידוש השם? הבנתם מה אני מדבר? יש להקשות עליי הרבה על כל ההגדרות שלי. ולמה? למה? המון, הרי מה ההגדרה שלי הייתה לקידוש השם? מה ההגדרה שלי הייתה? שהוא עשה איזה פעולה או אמר איזה אמירה שהיא קידשה שם שמיים במיטתו. זו הייתה ההגדרה שלי. הפעולה זה מהקלאסיקות של הגמרא, הדוגמאות הקלאסיות של הגמרא, או עבודה זרה או גילוי עריותו שפיכות דמים, או בשעת השמד הכל. נכון? זה הדוגמאות. והאמירה, זה הבאתי מפפוס בלוליאנוס בשבוע שעבר מגמרא בתענית בדף י"ח עמוד ב', שאמרו לו לאותו טרניאנוס הרשע הקיסר, אמרו לו שהוא לא מסתכל על המציאות כמו שצריך. הוא אמר להם, אם אתם מעם של חנניה מישאל ועזריה, יבוא האלוהים שלכם ויציל אתכם מידי. אז כאילו היה כאן חילול השם, איפה האלוהים שלכם? מה הם ענו לו? נבוכדנצר מלך הגון היה, ואתה מנובל רשע, ובכל מקרה אנחנו התחייבנו מיטה למקום. אם אתה לא הורג אותנו, יש לו הרבה דרכים להרוג אותנו. אז מה הם עשו? הסירו את החילול השם והתקדש שם שמיים, אפילו שהם מתו על ידי האמירה שלהם התקדש שם שמיים. מכאן למדנו שפעולה או אמירה שהרימה את שם שמיים בעולם, זה נקרא קידוש השם. כל הדברים האחרים זה פלפולים, אבל זה קידוש השם. אז אם זה ככה, איך יכול להיות שמגדולי רבותינו קראו לכל הרוגי השואה קדושים? הרי הם לא קידשו שם שמיים במיטה שלהם. מה אתם עוד מתרצים על זה? הם לא היה שם עוד... היטלר לקח את מי שסבתא שלו יהודיה גם והכניס אותו למשרפות. אז איך אתה קורא להם קדושים? אז אולי, גם היה שם כל מיני מחללי שבת בפרסיה ומינים באפיקורסים, ולכולם קוראים קדושים. תפרת להם כתר קדושים. אבל למה קדושים? קדוש זה מי שקידש שם שמיים בעולם. הם לא קידשו שם שמיים בעולם. יש אדרבה טרוניה, אתה יודע שאנשים שבאו מהשואה פחדו להגיד שהם באו מהשואה, למה שלא יבואו עליהם בטרוניה? למה הלכתם כמצון לטבח? אתם רואים שיירה של אולי 200-300 אנשים, ואיזה 4 נאצים שומרים עליהם, 2 מפה, 2 מכאן, 2 גברים, 2 נשים, 200-300 יהודים, כולם קופצים עליהם וגומרים אותם. אתה מבין שהיה כאן, אנחנו היום אחרי כל כך הרבה שנים יכולים לבוא ולפלפל בזה, אבל אתה כשאתה שמה, בטח שההבנה שמה היא אחרת לחלוטין, ויש שמה פחד ואימה, וגם זה לא, בוא נגיד את האמת, לא היו ישראלים. לא היו ישראלים. היו אנשים צנועים, פשוטים, היה, אז יכלו להרוג אותם כצון לטבח. היום אני מאוד מקווה שלא יביא אותנו לידי ניסיון ולא נגיע למציאויות כאלה. אבל אני מאוד מקווה שאם חלילה היום יהיה דבר כזה, כולם על הרשעים. יש לך 300-400 איש מול 4 נאצים ששומרים עליהם והולכים בצדדים. למה הם לא הרגו אותם? למה הם לא עשו כלום? אין לנו הבנות. אנחנו לא יכולים להביא מציאויות של היום עם הערכים של היום, עם המציאות שהייתה פעם. לא מבינים את זה. אבל רשעים שחיללו שבת, ממינים ואפיקורסים וגם מומרים לנצרות, ישו, היטלר לקח אותם והכניס אותם למשרפות. מה שייך לקרוא להם קדושים? אתה רוצה להסביר לי? אז או שהם קראו קדושים רק למי שבאמת היה קדושים. היו הרבה כאלה כמו רבי אלחנן וסרמן וכאלה, אז להם קוראים קדושים. ודוחק, כי בכל מקום אתה רואה שהם מצטטים 6 מיליון הקדושים של השואה. אבל מתוך ה6 מיליון היו גם מלא שהם לא היו קדושים. קושיה. או צריך לומר שהם יצאו מנקודת הנחה שרגע לפני שהם נפטרו הם חזרו בתשובה. אדם רואה את המוות חוזר בתשובה. גם זה דוחק, כי לא אפשר להגיד שכולם חזרו בתשובה. או שצריך לומר שקראו לזה קדושים, אבל זה לא התרגום המילולי של המילה קדושים, לא קידשו שם שמיים במתה שלהם, קדושים, זה הרעיון. כמו שכותב המהריל בסימן עין בית עוד ג' בשוט שלו, אני קורא, ומה שכתבת באותם שנהרגו מתוך רשעם שנקראו קדושים, הנה חינמי, כל ישראל קדושים הם. יופי. אז אם כל ישראל קדושים, אז כבר אנחנו לא, כבר לא צריכים את ההגדרות האלה ולהגיד שבאמת כל מי שנרצח בשואה קידש שם שמיים. ברור עד כאן? אני אף פעם לא הבנתי, תמיד זה הטריד אותי. למה מי שמסר את הנפש שלו ולא השתחווה לפסל, מרוממים אותו, משבחים אותו, עושים לו מערוף עם כל הדינים, קוראים לו קדוש? למה קדוש? אני מניח תפילין כל יום, למה לא קוראים לי קדוש? אני מנענע נולב בסוכות ואני אוכל מצה בפסח, למה אני לא קדוש? הוא בסך הכל עשה מה שמוטל עליו לעשות לפי ההלכה. למה אתה מרים אותו יותר מאחד שחיים שלמים חי קדוש? אחדד לכם מה אני רוצה לומר. יש אחד חילוני כל החיים שלו עבירות, בסוף אמרו לו עוד תשתחווה לפסל לא תמות, ומת ולא השתחווה לפסל, זה הרוג מלכות, עולה למעלה, יקבל את העונש שלו אבל עולה למעלה והכל בסדר. ויש אחד כל החיים שלו חי על קידוש השם, למה זה יהיה גדול מזה? ויותר מזה, למה אתה אומר שהוא נקרא קדוש, הוא בסך הכל עשה מה שמוטל עליו? אז איך אתה הרמת אותו לקרוא אותו תואר של קדוש, שזה התואר פסגת התארים שאנחנו מוצאים ביהדות? ומה חייב לענות? שזה מצווה ייחודית, שצריך להקריב את כל ישותו, כל חייו על מזבח האמונה, זה מסירות נפש עד זיבולה בתריתא. אז ממילא אחד כזה ודאי שיקרא קדוש. רק מה? ראיתי בכמה ספרים של האחרונים, אני לא רוצה לצטט אותם פה, כי אני לא, די, לא רוצה עכשיו מלחמות עם אף אחד. אבל תדעו לכם שלא כל מה שכתוב בספר זה מדויק. ראיתי הרבה, הרבה אחרונים, גם מפורסמים, כותבים לך דברים שיש הרבה מה להשיג עליהם, אני מאוד מתנצל. אני לא מתגדל בפני אף אחד ואין לי שום דבר, אני לא מזכיר פה שמות של אף אחד. אבל הביאו לך את הרמב״ם ואומרים לך מהרמב״ם ראיה שכל חילוני אפילו לא חזר בתשובה, רק ירו עליו במסיבה, הוא קדוש. מהרמב״ם. איזה רמב״ם? אני קורא, איגרת השמד של הרמב״ם. זה הלשון הרמב״ם. האיש אשר יזכה הוא האל לעלות במעלה העליונה, כלומר שנהרג על קדושת השם אפילו יהיו אבונותיו כמו ירב עם בנבט. רמב״ם! אפילו יהיו אבונותיו כמו ירב עם בנבט וחבריו, הרי הוא מעולם הבא ואפילו לא היה תלמיד חכם. אז הנה ראיה שכל חילוני שמת אפילו כמו מרמב"ם בנבט רק ירו עליו הוא כבר מהעולם הבא. התקשרתי לאיזה רב אחד, אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, למרות שאמרתי לו אני אגיד את הדברים בשיעור בשם שלך, אז הוא אמר לי תגיד, אבל אני לא אגיד את השם שלו. והוא אמר לי הנה ראיה מכאן, ראיה מכאן שכל חילוני שיורים עליו אפילו לא ידע, לא שמע, לא יודע בשכבה ובקומה, ירו עליו, רצחו אותו, הוא בן עולם הבא. הנה מהרמב״ם אפילו אבונותיו כמו ירב עם בנבט. עד כאן הדברים. אני כשלעצמי תמה עד מאוד בראיה הזאת, כי צריך לפתוח את כל הרמב״ם במקום ולראות על מה הוא מדבר. בואו נקרא לכם את כל הרמב״ם מההתחלה, מה שהם לא ציטטו אבל אמרו את זה ברש גלה וברדיו ועושים... עזבו. לא, אני אין לי כוח לזה כבר. זה הלשון של הרמב״ם. דה, כי בכל מקום שאמרו חזל יהרג ואל יעבור. על מה הוא מדבר? על מסירת נפש. אם יהרג כבר קידש את השם, ואם היה בעשרן מישראל קידש אותו בפרסיה, והאיש אשר יזכה הוא האל לעלות במעלה העליונה כזאת של מה? של אחד משלושת העבירות של מסירה, לא שירו בו פתאום, כלומר שנהרג על קדושת השם, וזה מה שבכלל לא דקדקו, כלום לא דקדקו, אמרו הנה אתה רואה כל מי שרוצחים אותו, אפילו יואב ונותק כמו ירב עם בנבט וחבריו הרי הוא מעולם הבא, אפילו הוא תלמיד חכם וכך אמרו בפסחים ודף נון עמוד א' במקום שהרוגי מלכות אומרים אין כל בירה יכולה לעמוד מחיצתם כגון רבי עקיבא וחבריו וכל שכן דעי כתורה ומעשים טובים אלי הרוגי לוט. אז מה מדבר הרמב״ם? על מי שמסר את עצמו, על מי שמסר את עצמו אמרו לו או פסל או... אז זה לא מי שהיה במסיבה, זה לא מי שפתפוצץ בבן יהודה, זה לא מי שהתפלל עם תלית וצילין ושמו לו כדור בראש. זה מי שאמרו לו או פסל או מוות, או ערווה או מוות, או תרצח או מוות, אז אפילו יהיו אבונותיו כמו ירבם בנבט, הרי הוא בן עולם הבא. אז זה לא כל אחד, תעשה לנו פה מסחרה, תגיד לנו כל מי שנרצח, יאללה! אז אתם יודעים מה? למה לברוח? אם זה היה ככה, המחבלים יורים, למה לברוח? תעשה פלפול. אם אני אשאר עוד קצת חי, אני אמשיך עם העבירות שלי, ובסוף בטן גב, גיינם, כפקל הגלגולים, ואולי בפרה, מו. אז אולי הכי טוב, שאני כבר ירא את עצמי ליד הגוי, ויבוא ייתן את הכדור, וישר גנדד. זה נראה לכם הגיוני? מה עשית מסחרה מכל התורה? מה, זה חייב להיות גלט, חייב להיות קשר, אנחנו מדברים על סברות, אני מביא מקורות, אני לא אומר שום דבר מליבי. אני ישבתי, שחרתי את הפנים שלי על הסוגיה הזאת. רמב״ם לא מדבר על סתם אחד שרצחו אותו, מדבר ששמו לו ברירה ביד. אני קורא רק את ההתחלה שלו. דקי כל מקום שאמרו חזל יארג ואל יעבור, אם יארג כבר כדי שם שמיים וכו' וכו' וכו'. הוא מדבר על יארג ואל יעבור, הוא לא מדבר על אחד שרצחו אותו סתם. אז צריך היה איזה מסירות נפש מצידו, איזה פעולה מצידו, לא כל אחד שנרצח. אז סתם יהודי שנכפה עליו למות, זה לא נראה לי שזהו בכלל הדברים האלה פה בכלל, לא נראה לי בכלל, מאיך איתי לומר, כל שכן אם בכלל היה כופר, והיה מין, והיה אפיקורס, מה, אפילו, כמו ירבעם בנבט, אבל ירבעם בנבט לא חזר בתשובה בסוף ימיו. פה הרמב״ם מדבר על מישהו שבסוף ימיו החליט למות ולא לעבור. אז זה אחד כזה, זה מדרגה אחרת לחלוטין. אתם מבינים מה החילוק? הבנתם את החילוק? יופי. כל שכן מי שכופר בהשם יתברך, לא מאמין בעולם הבא, לא מאמין בשכר ועונש, לא מאמין שיש בורא לעולם. בא גוי רצח אותו. אתה תשים אותו במדרגה שנף בריאה יכולה לעמוד במחיצתו? מה זה, עשית מסחרה מהכל? עוד שאלתי את הרב הזה בטלפון. תאמינו לי, בושה, בכלל לא רציתי להגיד את השם שלו שהוא לא יתבייש. אבל שאלתי אותו בטלפון, תשמע, אפילו היה חילוני, הוא אומר לי, תגיד בשמי, אפילו חילוני, אפילו בעל הערבה, אפילו עשה עבירות שלה, הרי הרמב״ם כותב, כמו ירבעם בן עבד וחבריו. אז הלכתי, פתחתי את הרמב״ם, ראיתי בכלל, הוא מדבר על משהו אחר בכלל, הרמב״ם מדבר על מקדש השם, על מי ששם את הצוואר שלו, לא על אחד שרצחו אותו סתם, אז זה פשוט שלו. אי אפשר להגיד שנכנסו לגן עדן ככה, חופשי. עשרה צדיקים בגלל זה, אפילו רבי חנוכה בן משה הלוי לא היה מסכים לדבר הזה. מצאתי לי חברים, כי אני יודע שאחרי שיעור כזה טעון, שבטח הוא מדבר על נושאים כל כך רגישים, אנשים, אחים שלנו, אהובים שלנו, נרצחו בשואה, נרצחו במסיבה הארורה הזאת, נרצחו בכל מיני, ואנחנו בצער ועוגמת נפש. מה יבואו יגידו? אתה מזלזל בהם, בדיוק הפוך. אני מגדיר אותם בדיוק לפי ההגדרה ואומר שאנחנו מתאבלים עליהם אפילו אם היו רשעים, והם יורד להם מהמכסה של האבונות שלהם, ויש להם מדרגה בעולם הבא, כל אחד לפי המיטה שלו ולפי הזכויות שלו. אבל עדיין, בגלל שאני אמרתי את זה, פרנק, אז לא היו מקבלים. אז חיפשתי איזה אשכנזי שיהיה יחד איתי, ומצאתי הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שהוא לא חשוד על פרנקיות. מובא בספר בכל נפשך עמוד שיניים ח', אני קורא מה כותב רב שלמה זלמן אוירבך. הרוגי שואה לא נחשבים שנהרגו על קידוש השם, שהרי לא נרצחו על אשר לא רצו להמיר דתם, וכל שכן המומרים הגדולים ביותר נהרגו. בבקשה, מה אתה רוצה? Rest my case, your honor. Rest my case. That's it. אחר כך ראיתי לגאון רבי נתן גנסטנטר, מחשובי הדיינים בבית דין של רב שמואל ווזנר. יש לו ספר נקרא לאורות נתן חלק קי סימן פי א' או ת'. הוא כותב כך, אני קורא את הלשון. ישראל שנהרגו על ידי גויים בגלל היותם ישראל. הרי מי, מה יבואו? מה כולם אומרים? לא, למה הוא מת? בגלל שהוא יהודי. אז זה קידוש שם שמיים. זה כאילו מרגלה בפומה של כל מי שכתב תשובות בזה, אני עברתי את כולם. לא, הוא יהודי והוא יושב בארץ ישראל, אז הוא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. כמה דוחקים או תדחקו, כמה דוחקים או תדחקו. לא, אבל הוא יהודי, אז בגלל הוא לא יורד. סליחה, דרך אגב, אתם יודעים שבתופת בעזה רצחו גם מוסלמים? היה שם איזה זה, תפסו אותו על איזה ערבי אחד, אמר להם, לא 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 לא, אני משלכם, אני משלכם, אני לא אשכנדק. אמרו לו, תגיד פסוק מהקוראן. לא אמר פסוק מהקוראן, דפקו לו כדור ולבן שלו, כדור בראש. שתי ערבים גם הלכו. נו מה? אז מה, הם הרגו רק יהודים? הרגו את כל 700 פרות הם ירו בהם. בפרות, מה עשתה לכם הפרה? מה עשתה לכם? באו מטורפים, הגיעו אחוזי טירוף. את הכל הם רצחו. ישראל שנהרגו על ידי גויים בגלל היותם ישראל, כותב על אורות נתן, אין שום ראיה שהם נקראים הרוגי מלכות. אשר אין אדם יכול לעמוד במחיצתן, קדימה, כמאן, בגלל שהוא נהרג, בגלל שהוא יהודי, על זה אתה רוצה להגיד לי שהוא הרוג מלכות? הוא לא נקרא הרוג מלכות. מי זה הרוג מלכות? אחד שקיבל על עצמו בספר פנים יפות, אחד ששם את הצוואר שלו במסירה, אחד שאמר הצדקת הדין, אחד שנכנס לפני המלחמה ואמרת לשם ייחוד ועשה תשובה ובידוי ואמר אני הולך לכבודך השם, שלא יתחלל השם שלך, זה הרוג מלכות, זה קידשם שמיים. אבל סתם ירו בו ברחוב, סתם התפוצץ, איזה הרוג מלכות יש כאן? מאיפה אתה מביא ראיות? תביא ראיות. ושם הוא הסתפק, האם צריך להעלות את הרוג מלכות שאחד גוי רצח יהודי בחוץ לארץ, האם צריך להעלות אותו לארץ ישראל שיהיה לו כפרה או לא? הוא כותב יעלה אותו. למה? כי גם הרוג על ידי גוי צריך כפרה. ככה הוא כותב. עכשיו, אחרי מה שהוא כתב שגם הרוג על ידי גוי צריך כפרה, פתאום הבנתי איזה חידוש. אני אומר לכם, לא ידעתי שיש דבר כזה בדור הזה. לא שיערתי בדעתי שיש כמותו בדור שלנו. ספר נקרא מישרים מגיד. לא מגיד מישרים של מרן שהיה לפני 500 שנה, אני מדבר על מישרים מגיד של רבי יצחק צבי ברנפלד. הוא נפטר לפני 30 שנה בבני ברק, הוא היה אב בדין מפורסם, חיבר כמה ספרים, המיוחד זה הספר הזה מישרים מגיד. מה מיוחד בו? היה לו מלאך דובר מגיד שהיה במשך עשרות שנים מדבר איתו ואפילו בהקיץ. והוא מספר כל מה שהמלאך מגלה לי, והוא כתב את הכל בספר הזה. אני אחדתי שיעור לתופעת המגידים, קוראים לשיעור המלאך המגיד שלך, תשמעו את השיעור כי זה מאוד מרתק, ושם הסברתי איך יש מציאות שבן אדם מקבל מלאך, הבאתי את שער רוח הקודש בהקדמה, לא נכנס לסוגיה הזאת, והרב שמה העלה את כל ההגיגים שהיה לו על ידי המלאך המגיד. אתם יודעים, יש שם כל מיני דברים נפלאים, לא האמנתי. באות רש למדי הוא כותב שהוא למד משניות מסכת מכות 15,000 פעם, ואמר לו המלאך שמאז שרבי יהודה הנשיא כתב את המשנה הזאת אף אחד בעולם לא עבר עליה 15,000 פעם. ויש שם דברים מופלאים בספר הזה, פילה פלאוס. ועכשיו מה שמיוחד בספר, שאתה רואה שהוא עובר כחוט השני, הרב הזה טס לכל מיני מקומות בעולם, והוא כותב הרב בעצמו למה הוא טס, לתקן נשמות הנפטרים שמתו והיו בכלל הרוגי מלכות. רגע, לתקן נשמות של הרוגי מלכות? אבל לא אמרת שהרוגי מלכות אין אף בריאה יכולה לעמוד במחיצתם? אלא זה כמו הלאורות נתן שאמר שגם שם יש מדרגות ולכן ראוי להביא אותו לקבורה בארץ ישראל, שיתחפר לו, שיהיה לו תוספת כפרה. זה לא שהרוג מלכות הוא בפסגת התענוגים והוא לא צריך להגיד עליו קדיש. אז למה אתה אומר עליו קדיש? הרי קדיש זה לא רק להציל מגיהנום, הוא לא בגיהנם, זה גם לעלות במדרגות קדושים ותאורים בגן עדן, שער הכוונות בדף תתוו. למה אתה אומר קדיש ביום שבת? הרי אין גיהנם בשבת לכאורה. אז למה? לעלות אותו. אז אתה רואה מכאן שגם בהרוגי מלכות יש מדרגות שצריך לעלות אותם בגן עדן, במעלות קדושים ותאורים. והוא הדין רבותיי גם אצלנו. הבאנו כמה מדרגות, 6, 7, 8, היום הוספנו עוד המון מדרגות. אלה ששחטו ילדים, ואלה ששחטו את עצמם, ואלה שהתאבדו, ואלה, הבאנו כל מיני מדרגות בסוגיה הזו, אין לי זמן לעשות סיכום. ואתה רואה שהסוגיה הרבה יותר מורכבת כשמתיישבים בה, ואולי הפסוק הכי מתאים לחתום בו את השיעור הזה זה כמו שמשה רבנו חתם את השירת, את השירה שלו באזינו, ארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקוב, הוא נקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. אז יהי רצון שלא יהיה לנו יותר שכול ולא צרות ולא צער, ונזכה לראות בתחיית המתים. אני רק רוצה לתזכר את כל הקהל הקדוש, שבוע הבא בעוד שבועיים לא יתקיים השיעור, אני טס לארצות הברית, השיעור הבא יתקיים בעוד שלושה שבועות. יראו עינינו ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קרים ונאמר אמן. אני קורא איגרת השמד של הרמב״ם, זה הלשון הרמב״ם, האיש אשר יזכהו האל לעלות במעלה עליונה, כלומר שנהרג על קדושת השם אפילו יהיו עוונותיו כמו ירבעם בנבט. רמב״ם, אפילו יהיו עוונותיו כמו ירבעם בנבט וחבריו, הרי הוא מעולם הבא ואפילו לא היה תלמיד חכם. אז הנה ראיה שכל חילוני שמת אפילו כמו ירבעם בנבט, רק ירו עליו, הוא כבר מהעולם הבא. התקשרתי לאיזה רב אחד, אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, למרות שאמרתי לו אני אגיד את הדברים בשיעור בשם שלך, אז הוא אמר לי תגיד, אבל אני לא אגיד את השם שלו. והוא אמר לי הנה ראיה מכאן, ראיה מכאן שכל חילוני שיורים עליו אפילו לא ידע, לא שמע, לא יודע בשכבה ובקומה, ירו עליו, רצחו אותו, הוא בן עולם הבא. הנה מהרמב״ם, אפילו עוונותיו כמו ירבעם בנבט. עד כאן הדברים. אני כשלעצמי תמה עד מאוד בראיה הזאת, כי צריך לפתוח את כל הרמב״ם במקום ולראות על מה הוא מדבר. בוא נקרא לכם את כל הרמב״ם מההתחלה, מה שהם לא ציטטו אבל אמרו את זה ברש גלה וברדיו ועושים... עזבו. לא, אני אין לי כוח לזה כבר. זה הלשון של הרמב״ם. דע כי בכל מקום שאמרו חז"ל יהרג ואל יעבור. על מה הוא מדבר? על מסירת נפש. אם יהרג כבר קידש את השם, ואם היה בעשרן מישראל, קידש אותו בפרסיה, והאיש אשר יזכהו האל לעלות במעלה העליונה כזאת, של מה? של אחד משלושת העבירות, של מסירה, לא שירו בו פתאום. כלומר שנהרג על קדושת השם, וזה מה שבכלל לא דקדקו, כלום לא דקדקו, אמרו הנה אתה רואה כל מי שרוצחים אותו, אפילו יואב ונותק כמו ירבעם בנבט וחבריו, הרי הוא מעולם הבא, אפילו הוא תלמיד חכם, וכך אמרו בפסחים ודפנו נמוד א' במקום שהרוגי מלכות אומנים אין כל דירה יכולה לעמוד מחיצתם, כגון רבי עקיבא וחבריו וכל שכן דעיק התורה ומעשים טובים אלי הרוגי לוט. אז מה מדבר הרמב״ם? על מי שמסר את עצמו, על מי שמסר את עצמו, אמרו לו או פסל או... אז זה לא מי שהיה במסיבה, זה לא מי שפתפוצץ בבן יהודה, זה לא מי שהתפלל עם טלית ותפילין ושמו לו כדור בראש, זה מי שאמרו לו או פסל או מוות, או ערווה או מוות, או תרצח או מוות, אז אפילו יהיו עוונותיו כמו ירבעם בנבט, הרי הוא בן עולם הבא. אז זה לא כל אחד, תעשה לנו פה מסחרה, תגיד לנו כל מי שנרצח, יאללה! אז אתם יודעים מה? למה לברוח? אם זה היה ככה, המחבלים יורים, למה לברוח? תעשה פלפול. אם אני אשאר עוד קצת חי, אני אמשיך עם העבירות שלי, ובסוף בטן גב, גיינם, כפקל לגלגולים, ואולי בפרה, מו. אז אולי הכי טוב שאני כבר יראה את עצמי ליד הגוי ויבוא ייתן את הכדור וישר גן עדן. זה נראה לכם הגיוני? מה עשית מסחרה מכל התורה? מה, זה חייב להיות גלט, חייב להיות קשר. אנחנו מדברים על סברות, אני מביא מקורות, אני לא אומר שום דבר מליבי, אני ישבתי, שחרתי את הפנים שלי על הסוגיה הזאת. רמב״ם לא מדבר על סתם אחד שרצחו אותו, מדבר ששמו לו ברירה ביד. אני קורא רק את ההתחלה שלו. דע כי כל מקום שאמרו חז"ל יהרג ואל יעבור, אם יהרג כבר קידש שם שמיים וכו' וכו' וכו'. הוא מדבר על יהרג ואל יעבור, הוא לא מדבר על אחד שרצחו אותו סתם. אז צריך היה איזה מסירות נפש מצידו, איזה פעולה מצידו, לא כל אחד שנרצח. אז סתם יהודי שנכפה עליו למות, זה לא נראה לי שזהו בכלל הדברים האלה פה בכלל, לא נראה לי בכלל, מאיך איתיתי לומר, כל שכן אם בכלל היה כופר, והיה מין, והיה אפיקורס, מה, כמו ירבעם בנבט, אבל ירבעם בנבט לא חזר בתשובה בסוף ימיו. פה הרמב״ם מדבר על מישהו שבסוף ימיו החליט למות ולא לעבור, אז זה אחד כזה, זה מדרגה אחרת לחלוטין. אתם מבינים מה החילוק? הבנתם את החילוק? יופי. כל שכן מי שכופר בהשם יתברך, לא מאמין בעולם הבא, לא מאמין בשכר ועונש, לא מאמין שיש בורא לעולם. בא גוי רצח אותו, אתה תשים אותו במדרגה שנף בריאה יכולה לעמוד במחיצתו? מה זה, עשית מסחרה מהכל? עוד שאלתי את הרב הזה בטלפון. תאמינו לי, בושה, בכלל לא רציתי להגיד את השם שלו שהוא לא יתבייש. אבל שאלתי אותו בטלפון, תשמע, אפילו היה חילוני, הוא אומר לי, תגיד בשמי, אפילו חילוני, אפילו בעל הערבה, אפילו עבירות של, הרי הרמב״ם כותב, כמו ירבעם בן עבד וחבריו. אז הלכתי, פתחתי את הרמב״ם, ראיתי בכלל, הוא מדבר על משהו אחר בכלל, הרמב״ם מדבר על מקדש השם, על מי ששם את הצוואר שלו, לא על אחד שרצחו אותו סתם, אז זה פשוט שלו. אי אפשר להגיד שנכנסו לגן עדן ככה, חופשי. עשרה צדיקים בגלל, אפילו רבי חנוכה בן משה הלוי לא היה מסכים לדבר הזה. מצאתי לי חברים, כי אני יודע שאחרי שיעור כזה טעון, שבטח הוא מדבר על נושאים כל כך רגישים, אנשים, אחים שלנו, אהובים שלנו נרצחו בשואה, נרצחו במסיבה הארורה הזאת, נרצחו בכל מיני, ואנחנו בצער ועוגמת נפש, מה יבואו יגידו? אתה מזלזל בהם, בדיוק הפוך. אני מגדיר אותם בדיוק לפי ההגדרה ואומר שאנחנו ואנחנו מתאבלים עליהם אפילו אם היו רשעים, והם יורד להם מהמכסה של האבונות שלהם, ויש להם מדרגה בעולם הבא, כל אחד לפי המיטה שלו ולפי הזכויות שלו. אבל עדיין, בגלל שאני אמרתי את זה פרנק, אז לא היו מקבלים. אז חיפשתי איזה אשכנזי שיהיה יחד איתי, ומצאתי הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שהוא לא חשוד על פרנקיות. מובא בספר בכל נפשך עמוד שיניים ח', אני קורא מה כותב רב שלמה זלמן אוירבך. הרוגי שואה לא נחשבים שנהרגו על קידוש השם, שהרי לא נרצחו על אשר לא רצו להמיר דתם, וכל שכן המומרים הגדולים ביותר נהרגו. בבקשה, מה אתה רוצה? Rest my case, your honor. Rest my case. That's it. אחר כך ראיתי לגאון רבי נתן גנסטנטר, מחשובי הדיינים בבית דין של רב שמואל ווזנר. יש לו ספר נקרא לאורות נתן חלקי סימן פי א' או ת'. הוא כותב כך, אני קורא את הלשון. ישראל שנהרגו על ידי גויים בגלל היותם ישראל. הרי מי, מה יבואו? מה כולם אומרים? לא, למה הוא מת? בגלל שהוא יהודי. אז זה קידוש שמיים. זה כאילו מרגלה בפומה של כל מי שכתב תשובות בזה, אני עברתי את כולם. לא, הוא יהודי והוא יושב בארץ ישראל, אז הוא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. כמה דוחקים או תדחקו, כמה דוחקים או תדחקו. לא, אבל הוא יהודי, אז בגלל הוא לא יורד. סליחה, דרך אגב, אתם יודעים שבתופת בעזה רצחו גם מוסלמים? היה שם איזה זה, תפסו אותו. על איזה ערבי אחד אמר להם, לא 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 לא, אני משלהם, אני משלהם, אני לא אשכנדק. אמרו לו, תגיד פסוק מהקוראן. לא אמר פסוק מהגוראן, דפקו לו כדור ולבן שלו כדור בראש. שתי ערבים גם הלכו. נו מה, אז מה, הם הרגו רק יהודים? הרגו כל 700 פרות הם ירו בהם, בפרות. מה עשתה לכם הפרה? מה עשתה לכם? באו מטורפים, הגיעו אחוזי טירוף, את הכל הם רצחו. ישראל שנהרגו על ידי גויים בגלל היותם ישראל, כותב על אורות נתן, אין שום ראיה שהם נקראים הרוגי מלכות, אשר אין אדם יכול לעמוד במחיצתן. קדימה, קמן, בגלל שהוא נהרג, בגלל שהוא יהודי, על זה אתה רוצה להגיד לי שהוא הרוג מלכות? הוא לא נקרא הרוג מלכות. מי זה הרוג מלכות? אחד שקיבל על עצמו בספר פנים יפות, אחד ששם את הצוואר שלו במסירה, אחד שאמר הצדקת הדין, אחד שנכנס לפני המלחמה ואמרת לשם ייחוד ועשה תשובה ובידוי ואמר אני הולך לכבודך השם, שלא יתחלל השם שלך. זה הרוג מלכות, זה קידש שם שמיים. אבל סתם ירו בו ברחוב, סתם התפוצץ, איזה הרוג מלכות יש כאן? מאיפה אתה מביא ראיות? תביא ראיות. ושם הוא הסתפק, האם צריך להעלות את ההרוג מלכות שאחד גוי רצח יהודי בחוץ לארץ, האם צריך להעלות אותו לארץ ישראל שיהיה לו כפרה או לא? הוא כותב יעלה אותו. למה? כי גם הרוג על ידי גוי צריך כפרה, ככה הוא כותב. עכשיו, אחרי מה שהוא כתב שגם הרוג על ידי גוי צריך כפרה, פתאום הבנתי איזה חידוש. אני אומר לכם, לא ידעתי שיש דבר כזה בדור הזה, לא שיערתי בדעתי שיש כמותו בדור שלנו. ספר נקרא מישרים מגיד, לא מגיד מישרים של מרן שהיה לפני 500 שנה, אני מדבר על מישרים מגיד של רבי יצחק צבי ברנפלד. הוא נפטר לפני 30 שנה בבני ברק, הוא היה אב בית דין מפורסם, חיבר כמה ספרים, המיוחד זה הספר הזה מישרים מגיד. מה מיוחד בו? היה לו מלאך דובר מגיד שהיה במשך עשרות שנים מדבר איתו ואפילו בהקיץ. והוא מספר כל מה שהמלאך מגלה לי, והוא כתב את הכל בספר הזה. אני אחדתי שיעור לתופעת המגידים, קוראים לשיעור המלאך המגיד שלך, תשמעו את השיעור כי זה מאוד מרתק, ושם הסברתי איך יש מציאות שבן אדם מקבל מלאך, הבאתי את שער רוח הקודש בהקדמה, לא נכנס לסוגיה הזאת, והרב שמה העלה את כל ההגיגים שהיה לו על ידי המלאך המגיד. אתם יודעים, יש שם כל מיני דברים נפלאים, לא האמנתי. באות רש למדי הוא כותב שהוא למד משניות מסכת מכות 15,000 פעם. ואמר לו המלאך שמאז שרבי יהודה הנשיא כתב את המשנה הזאת, אף אחד בעולם לא עבר עליה 15,000 פעם. ויש שם דברים מופלאים בספר הזה. פילאפלאוס. ועכשיו, מה שמיוחד בספר, שאתה רואה שהוא עובר כחוט השני, הרב הזה טס לכל מיני מקומות בעולם. והוא כותב הרב בעצמו, למה הוא טס? לתקן נשמות הנפטרים שמתו והיו בכלל הרוגי מלכות. רגע, לתקן נשמות של הרוגי מלכות? אבל לא אמרת שהרוגי מלכות אין אף בריאה יכולה לעמוד במחיצתם? אלא זה כמו הלאורות נתן שאמר שגם שם יש מדרגות ולכן ראוי להביא אותו לקבורה בארץ ישראל שיתחפר לו שלא תוספת כפרה. זה לא שהרוג מלכות הוא בפסגת התענוגים והוא לא צריך להגיד עליו קדיש. אז למה אתה אומר עליו קדיש? הרי קדיש זה לא רק להציל מגיהנום, הוא לא בגיהנם. זה גם לעלות במדרגות קדושים ותיאורים בגן עדן, שער הכוונות בדף תתוו. למה אתה אומר קדיש ביום שבת? הרי אין גיהנם בשבת לכאורה. אז למה? לעלות אותו. אז אתה רואה מכאן שגם בהרוגי מלכות יש מדרגות שצריך לעלות אותם בגן עדן, במעלות קדושים ותיאורים. והוא הדין רבותיי גם אצלנו. הבאנו כמה מדרגות, 6, 7, 8, היום הוספנו עוד המון מדרגות. אלה ששחטו ילדים ואלה ששחטו את עצמם ואלה שהתאבדו. ואלה, הבאנו כל מיני מדרגות בסוגיה הזו, אין לי זמן לעשות סיכום. ואתה רואה שהסוגיה הרבה יותר מורכבת כשמתיישבים בה, ואולי הפסוק הכי מתאים לחתום בו את השיעור הזה זה כמו שמשה רבנו חתם את השירה שלו באזינו, ארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקוב הוא נקם ישיב לצרה וחיפר אדמתו עמו. אז יהי רצון שלא יהיה לנו יותר שכול ולא צרות ולא צער, ונזכה לראות בתחיית המתים. אני רק רוצה לתזכר את כל הקהל הקדוש, שבוע הבא בעוד שבועיים לא יתקיים השיעור, אני טס לארצות הברית, השיעור הבא יתקיים בעוד 3 שבועות. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קרים, ונאמר אמן.